סימן שין למד סעיף י. כמו שלמדנו בסעיפים הקודמים, כאשר פרצה שריפה בביתו של בן אדם, אסרו חזל להציל מאותו בית שפרצה בו הדליקה את הרכוש. חזל חששו שמא מתוך שאדם בהול להציל את רכושו בפני הדליקה, הוא ישכח ששבת היום והוא יבוא לכבות את הדליקה. בכל זאת, התירו חזל להציל מזון שלוש סעודות, התירו להציל את כלי תשמישו, והתירו גם להציל את הבגדים שלו בדרך לבישה. בסעיף שלנו נלמד שגם אותם דברים שהתירו חזל להציל בפני הדליקה, התירו להציל ולפנות את אותם דברים מהבית שפרצה בו הדליקה למקום אחר, אבל רק כאשר יש עירוב בין הבית שפרצה בו הדליקה לבין החצר שלשם הוא מפנה את הדברים. אבל כאשר מדובר בחצר שאינה מעורבת, פרצה דליקה בבית, אסור לו להציל, אסור לו לפנות ולהוציא גם את אותם דברים שחזל התירו, דהיינו אסור לו לפנות ולהוציא מזון ג' סעודות, כלי תשמישו ואפילו לבוש לחצר אחרת שאינה מעורבת. וכאן הדבר צריך עיון. בישלמי מזון ג' סעודות, כלי תשמישו שהוא נושא אותם ביד, מובן? אמנם התירו לך חזל להציל את אותם דברים מהבית שפרצה בו הדליקה, אבל לא התירו לך איסור טלטול? אסור לך לפנות אותם לחצר אחרת שאינה מעורבת, רק למקום שאין בו בעיה שלא יצוא. אבל לגבי לבוש, מדובר שהוא לובש את הבגדים, מכיוון שהוא לובש את הבגדים, גם אם הוא הניח על עצמו כמה בגדים זה על גבי זה, אבל זה הרי בדרך לבישה. בדרך לבישה אין שום איסור שלא יצוא, כך מבואר לעיל בסימן שין א'. אז אם כן, מה האיסור להציל את הבגדים שלו בדרך לבישה מהבית שפרצה בו שריפה לחצר אחרת, גם אם היא אינה מעורבת? הרי לא שייך בזה איסור או יצוא, כיוון שהוא נושא את הלבוש בדרך לבישה. בדרך לבישה אין איסור שלא יצוא. המשנה ברורה מסביר שנכון. אמנם מותר לאדם ללבוש שני בגדים זה על גבי זה ולצאת איתם בשבת אפילו לרשות הרבים. אין בזה איסור שלא יצוא. אבל כאן מכיוון שמדובר בדליקה, חששו חזל שאם יהיה מותר לבן אדם ללבוש כמה בגדים זה על גבי זה, בכדי להציל אותה מהדליקה, בסופו של דבר הוא יבוא גם לעשות איסור. בסופו של דבר אומר המשנה ברורה, חיישינן תפי דמינשי שהוא שבס ויבוא לחבות. אז לכן חזל הגבילו ואמרו, מותר להציל ולפנות רק לחצר מעורבת, לא לחצר שאינה מעורבת. אבל באמת, יש דעה שנייה שמובאת בסעיף שלנו, שהם מקילים וסוברים, שאומנם לגבי מזון ג' סעודות ולגבי כלי תשמישו, שהוא נושא אותם ביד, אסור לו להוציא אותם ולפנות אותם לחצר שאינה מעורבת, אבל לגבי לבוש שאדם לבוש בהם, גם כאשר מדובר בשני בגדים זה על גבי זה, מותר לו לפנות ולהוציא אותם מפני הדליקה, גם לחצר שאינה מעורבת, כי הוא מוציא אותם בדרך לבישה. המשנה ברורה מביא שכמעט, כל האחרונים למעט הבח, פסקו כמו הדעה השנייה, שמותר להוציא את הבגדים בדרך לבישה לחצר גם אם היא אינה מעורבת. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, כל הצלה שאמרנו, מה שלמדנו לעין שמותר לאדם להציל מפני הדליקה מזון ג' סעודות, כלי תשמישו, בגדים, דרך לבוש. כל הצלה שאמרנו אינה אלא לחצר אחרת המעורבת, אבל לא לחצר שאינה מעורבת, אסור לאדם להוציא כלים בידו לחצר שאינה מעורבת, ואפילו בגדים שהוא לבוש בהם. גם הדין הוא שאף על פי שאין בהם איסור או יצוא בשבס, כאן בדליקה מסביר המשנה ברורה, חזל חששו יותר, ואסרו לאדם להוציא את הלבוש שלו גם בדרך לבישה, לחצר אחרת שאינה מעורבת. כמה בגדים זה על גבי זה. ויש מקילים אף לחצר שאינה מעורבת. המשנה ברורה אומר שיש מקילים האלה מקילים רק בבגדים בדרך לבישה, אבל הם לא מקילים להוציא את הבגדים ביד, או להוציא שאר כלים ביד, כי בזה ודאי שיש איסור של אויצוי מרשוס לרשוס, לחצר שאינה מעורבת מדי רבונון, רשוס או רבי מדי רייסר, רשוס רבי בכלל לא מדובר פה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י' א', בסעיף י' א' נלמד על שיטה שסוברת, שכל מה שאסרו חז"ל לפנות את הרכוש שלו מהבית שפרצה בו דליקה, זה רק כאשר מדובר שהוא מפנה את הרכוש למקום שיש בו איזשהו חשש איסור או יצוא. אבל מותר לאדם לפנות את הרכוש שלו מהבית שפרצה בו דליקה לבית אחר באופן שיש עירוב בין שני הבתים, או מותר לאדם להוציא את רכושו מהבית שפרצה בו הדליקה לתוך חצר, לתוך חצר שלו שלא צריכה עירוב. האיסור לפנות את רכושו מהבית שפרצה בו דליקה זה רק כאשר הוא מפנה את הרכוש לחצר או למבוי שאינם מקורים, אין בהם תקרה, שאז אותה חצר ואותו מבוי דומים לרשוס או רבים, לרשוס או רבים אין תקרה, גם להם אין תקרה. אז יש כאן חשש שמה הוא יבוא להוציא מרשוס לרשוס. לכן חז"ל גזרו ואמרו שאסור לו לפנות את שאר רכושו חוץ מהדברים המסוימים שהקלו. מזון ג' סעודות, כלי תשמישו, בגדים דרך לבוש. אבל כאשר אין חשש שלא יצואה, מותר לו לפנות ולהוציא גם שאר דברים לאותם מקומות שאין בהם איסור שלא יצא. אף על פי שאנחנו יודעים עד עכשיו שכל הסיבה שחז"ל אסרו לפנות את רכושו זה בלי קשר לאיסור או יצא, זה מתוך שחז"ל חששו שאם יהיה מותר לפנות את רכושו מתוך שאדם בהול על ממונו הוא יבוא לכבות את הדליקה. נו, אז אם כן, מה זה קשור? מה זה קשור אם יש איסור יצואה, אין איסור יצואה? מה זה קשור להיכן הוא מפנה את הדברים? האם הוא מפנה את החפצים לרשות כזאת שיש בה איסור יצואה, או לרשות שאין בה איסור יצואה? הרי כל החשש הוא שמא יבוא לכבות. מסביר המשנה ברורה, אני אקרא בפנים. ואף על גב דה בגמור נזכר אתם דשמא מתוך טרדת הצלה יבוא לכבות. אז אם כן, מה זה משנה להיכן הוא מוציא את הדברים? אם למקום שיש בו איסור יצואה, למקום שאין בו איסור יצואה. אומר המשנה ברורה, סביר אלו לדעה הראשונה, דמכל מקום לא גזרינן בזה, רק איכה דאיכה חשש או יצואה גם כן. אבל איפה שאין חשש או יצואה? דהיינו, לתוך חצר שלו שלא צריכה עירוב, לתוך בית של חברו שהוא עירב, אז גם מותר לפנות את החפצים ולא חששו לאיסור. כך סוברת הדעה הראשונה, אבל הדעה השנייה חולקת. הדעה השנייה סוברת שבכל גם לחז"ל חששו. כי סיבת האיסור, מסביר המשנה ברורה, זה לא מחמת או יצואה, אלא שמא יבוא לכבות. שמא יבוא לכבות, מה זה משנה לאיפה הוא מוציא את הדברים? נקרא את הסעיף בפנים. יש אומרים, דכל הצלה שאמרנו, כל מה שאמרנו שאסור להציל יותר מאותם דברים מסוימים שחז"ל התירו, זה רק כאשר יש בדבר חשש איסור יצואה. דהיינו, שהוא מפנה לחצר ומבוי הסמוכים לרשות הרבים ואינם מקורים, אין בהם תקרה, שאז הם דומים לרשות הרבים, יש כאן איזשהו חשש שלא יצואה, זה דומה לרשות הרבים. ומשום מוכי אין מתירים להציל אלא מזון שלוש סעודות וכלים מצריכים לו, אבל לבית אחר שירב עמו, אם הוא רוצה להוציא מהבית שפרצה בו דליקה לתוך בית אחר שירב איתו, אין בעיה, כי אין כאן חשש או יצואה, מותר לו להוציא כל מה שהוא רוצה. יכול להוציא כל מה שירצה. וגם לחצר, שהחצר אינה מקורה, ולכאורה היא דומה לרשוס או רבים, לא אמרו שאסור להוציא, אלא לחצר חברו, אבל לחצר שלו שאין צריך עירוב, דהיינו, לחצר של הבית שפרצה בו הדליקה, לא צריך עירוב בין הבית לחצר. המשנה ברורה מוסיף ומסביר שהחצר היא כמו חדר מחדרי הבית. ודאי שמותר לבן אדם לפנות את החפצים גם בבית שפרצה בו הדליקה מחדר לחדר. אז הוא מפנה את זה לחצר. החצר זה גם חדר מחדרי הבית. יכול להוציא כל מה שירצה. כך סוברת הדעה הראשונה המקילה. אבל יש אומרים שאין חילוק. יש אומרים שאין חילוק, כיוון שהטעם, מסביר המשנה ברורה, זה לא מחמת חשש איסורי צועה. הטעם זה משום שמא יבוא לכבות. שמא יבוא לכבות, מה נפקי מיניה? האם הוא מוציא לחצר שיש בחשש או יצועה, אין בחשש או יצועה, מה נפקי מיניה? מה להלכה? אומר המשנה ברורה, ולמעשה, בסוף סעיף קטן חפתת, ולמעשה, כיוון שהוא מלסד רבונון, אפשר שיש לסמוך להקל. כאשר פרצה דליקה, מותר לפנות את החפצים למקום שאין בו איסור שלא יצועה. מקום מקורה שעשו עירוב, או מקום שאינו מקורה שלא צריך עירוב. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י' ב', סעיף י' ב' עוסק בכתבי הקודש, פרצה דליקה. מה דינם של כתבי הקודש? מותר להציל אותם מפני הדליקה או אסור? עד עכשיו למדנו שמותר להציל רק מזון שלוש סעודות, מותר להציל כלי תשמישו, מותר להציל בגדים בדרך לבוש, מה הדין של כתבי הקודש? נקרא את הסעיף. אומר השולחן ערוך, כל כתבי הקודש מצילים או עידנה מפני הדליקה. כתבי הקודש לא הכוונה, אומר המשנה ברורה, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הכוונה לכל ספרי הקודש. נקרא את דברי המשנה ברורה. היינו תנ"ך, גמרא וכל הספרים, לאו דווקא אם הם כתובים על קלף, לאו דווקא אם הם עם דיו, אם הם כתובים אשוריס בכתב של ספר תורה, כל כתבי הקודש, גמרא, משנה, מדרש, שולחן ערוך, ספרי פוסקים, ספרי הלכה, ספרי מוסר, חסידות, הכל, הכל מותר לפנות ולהוציא מפני הדליקה. המשנה ברורה אומר שצריך להקדים תורה שבכתב לתורה שבעל פה. גם כאשר התורה שבעל פה היא לא שלו, היא מושאלת לו, מוזכרת לו. בכל זאת, ואף על פי שיהיה לו נזק אם הוא לא יציל, יש לו ספרים שהוא שאל אותם, הוא שכר אותם, ואם הוא לא יציל אותם מפני הדלקה, אז יהיה לו נזק, בעל הבית יתבע אותו. בכל זאת, תורה שבכתב קודמת, כי קדושתה חמורה יותר. נחזור לדברי השולחן ערוך. כל כתבי הקודש מצילים או עידנה מפני הדליקה. מה הכוונה או עידנה? מה הכוונה או עידנה? המשנה ברורה מסביר שבאו עידנה כתוב, שאף על פי שלכאורה אנחנו יודעים, דבורים שבכסב, תורה שבעל פה אסור לכתוב. תורה שבכתב מותר לכתוב רק בתנאים מיוחדים, שהוא יכתוב כדינה, כהלכתה, על קלף, בכתב אשוריס, בכתב של ספר תורה ובדיו. אבל, זה הכל מעיקר הדין. אבל במשך הדורות שנתמעטו הלבבות, משום איס לאס ואיס להשם, חז"ל התירו את שני הדברים. התירו גם לכתוב תורה שבעל פה, וגם תורה שבכתב לכתוב שלא כהלכתו. לכתוב אפילו על נייר רגיל. כדי, משום איס לאס ואיס להשם, הפרו תורה סכו. אז זה מה שהשולחן ערוך אומר. אומר השולחן ערוך, או עידנה, בזמן שהיה אסור לכתוב תורה שבעל פה, בזמן שהיה אסור תורה שבכתב לכתוב על נייר שלא בדיו, אז ודאי שהיה אסור להציל אותם מפני הדליקה, כי בלאו הכי אסור לקרוא בהם. אבל עידנה שחז"ל התירו לכתוב תורה שבעל פה, התירו לכתוב תורה שבכתב אפילו שלא יקיל חוסוי, אז מותר להציל הכל מפני הדליקה? זה מה שהשולחן ערוך אומר. או עידנה מצילים מפני הדליקה וקוראים בהם, אפילו כתובים בכל לשון, גם אם התורה שבכתב כתובה לא בלשון הקודש, בשפה אחרת, ואפילו כתובים בסם ובסיקרו שלא בדיו, ובכל דבר, וכן מטבע ברכות שטבעו חכמים, גם תפילה וגם ברכות, דינם כתורה שבעל פה, שאסור לכתוב אותם. מותר לכתוב אותם רק משום איס לאס ואיס להשם הפרו תורה סכו. אבל אחרי שחז"ל התירו לכתוב אותם, אז כאשר אדם מוצא ברכון בבית שפרצה בו הדליקה, או סידור הוא מוצא בבית שפרצה בו דליקה, סידור תפילות, מותר לו להציל, אף על פי שתורה שבעל פה אסור לכתוב, אבל עידנה מותר לכתוב, עידנה מותר לכתוב, אז גם מותר להציל אותה מפני הדליקה. ומכל מקום התרופה, וכן תרגום שכתבו עברי, כגון יגרסו אדוסו, תרגום ארמי שכתוב בלשון עברי, וכדנה תימרון לאוין, ועברי שכתבו תרגום בלשון אחר. אדם לקח דברי תורה, כתב אותם בלשון אחר, בלשון שאותו העם בקיאים בו. המשתבור מוסיף כי אם העם אינם בקיאים בלשון הזה, אז היה אסור לו לכתוב את דברי תורה בלשון אחרת אם אין בזה צורך, אם העם בכל מקרה לא מבינים את אותו לשון. המשתבור מביא כאן עוד, שזה רק כאשר הוא לא בקיא בלשון הקודש, אבל אם הוא בקיא בלשון הקודש, אסור לו לכתוב את דברי תורה בשאר לשונות. זה הולך על תורה שבכתב. וכן ספר תורה שיש בו ללקט פהי אותיות מתוך תיבות שלימות. ספר תורה שנמחק, מסביר המשנה ברורה, כל עוד שיש בו פהי אותיות שלימות, כמו האותיות שבפרשת סביי בנסוי האורוין, אז יש בו עדיין קדושת ספר התורה ומותר להציל אותו. מותר להציל אותו. המשנה ברורה מסביר שתרגום שכתבו עברי יגרסו הדוסו מצטרף, כוונת השולחנו שזה מצטרף לשיעור פהי אותיות. או שיש בו אזכרה, הדין הוא שמצילים אותו מפני הדליקה.